יבמות, דף סמך ה', מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. מעשה מרגש מאוד, מסופר במדרש רבה על שיר השירים, פרשה א', על הפסוק נגילה ונשמחה בו. מספר שם רבי אידי, מעשה באישה אחת, במקום שנקרא צידון, ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. ובמשנה ראינו בדף סמך דלת שאם אדם נשא אישה והם היו ביחד 10 שנים והיא לא ילדה, צריך לשאת אישה אחרת. ואם הוא מגרש את אשתו הראשונה, נותן הכתובה. הלכו אל רבי שמעון בר יוחאי. היו מוכנים לעשות גט, כמו שהתורה הקדושה מצווה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, חייכם. כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, עשיתם חתונה גדולה, כך אין אתם מתפרשים, נפרדים, אלא מתוך מאכל ומשתה. הלכו בדרכיו, ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה. הלכה אותה אישה, ושיקרתו, עשתה אותו שיקור יותר מדי. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש בבית ותלי אותו, קחי אותו ולכי לבית אביך. היא שמעה את זה, עלה לרעיון. מה עשתה? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, תרימו אותו במיטה, קחו אותו והוליכו לבית אבא. באמצע הלילה הוא מתעורר משנתו, שיינו התפוגג. תפס, נהיה צלול. והוא רואה שימצא במקום אחר, הוא לא בבית. אמר לה, לגרושתו, ביתי, איכן אני נתון? איפה אני נמצא? אמרה לו, בבית אבא. אתה נמצא אצל אבי? אמר לה, מה לי לבית אביך? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אבא? ואז היא אמרה לו את המשפט, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי. מה עושים? מה עושים? עמד רבי שמעון בר יוחאי והתפלל עליהם ונפקדו. אומר המדרש, שבחו של רבי שמעון בר יוחאי, ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אף צדיקים פוקדים עקרות. ואז מסיים המדרש ואומר, והרי דברים קל וחומר, ומה עם בשר ודם, על שאמר לבשר ודם שכמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו ישראל, המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום ואומרים לו, אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה. על אחת כמה וכמה, הווי, מסיים המדרש, נגילה ונשמחה בו בקדוש ברוך הוא. בעניין הזה שלמדנו במשנה, שאם הם היו נשואים 10 שנים ולא נפקדו בבנים, אז הוא מגרש את אשתו, ונותן לה כתובה, מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, נישאת לבעל הראשון, והיא שהתה איתו 10 שנים, ולא היה לה בנים ממנו. גירש אותה, נתן לה כתובה, הלכה והתחתנה לשני, ושהתה איתו 10 שנים, וגם ממנה לא היה לה בנים. אז כעת היא בחזקת הכרה, ולא תנסה לשלישי, לשלישי לא תנסה, כי הוא מצווה על פריה ורבייה. וחזקה שהוא לא יכול לקיים את מצוות פריה ורבייה עם האישה הזאת. מותרת להינשא, אלא למי שכבר יש לו בנים, שהוא קיים מצוות פריה ורבייה. אבל אם היא נשאת באיסור למי שאין לו בנים, אז תצא, הוא חייב להוציא אותה, כי הוא חייב לקיים פריה ורבייה עם אישה אחרת. ואז היא יוצאת ממנו בלא כתובה, כי היא לא יכולה להביא ילדים. מסתפקת הגמרא, היא באה לו, נישאת לשלישי, וגם ממנו לא היו לה בנים, אחרי 10 שנים. מהו דלתבעוה אנח קמאי? האם שני הבעלים הראשונים שהוציאו אותה יכולים לתבוע אותה שתביא להם בחזרה את הכתובה? כי כעת מתברר שכל הסיבה שהיא לא ילדה זה היה כי היא הכרה. ואם כן, עד עתה היינו סבורים שאולי אנחנו באבונותינו לא יכולנו להביא ילדים, אבל זה לא קשור לאישה. לכן נתנו לה כתובה, אבל כעת מתברר שהיא זאת שלא יכולה להביא ילדים, אז אולי זה מקח טעות, ושהיא צריכה להחזיר את הכתובה, היא לא צריכה לקבל כתובה. מצד אחד, ממצו אמרי לה, וכי הם יכולים לטעון לאותה אישה, כעת הגלה עם מילתא, מתברר כעת, דעת ודגרמת, את הכרה ולכן לא ילדת, אז תחזיר את הכתובה. או דילמה, צד שני יכולה לטעון להם אולי. מצית אמרה להו, אשתה הוא דככה שהיא, עכשיו היא חלתה ונעשית הכרה. אבל ב-20 שנה שהייתה נשואה להם, אולי היא כן הייתה יכולה להוליד, ובגלל אבונותיהם היא לא ילדה. מסתברא אומרת הגמרא, מצית אמרה להו, היא יכולה לומר להם, שאצל השלישי אשתה הוא דככה שהיא כעת היא נהייתה הכרה, ולכן הם לא יכולים להוציא ממנה את הכתובה. מסתפקת הגמרא לצד השני היא באה אלו, אם היא נישאת לבעל הרביעי, וממנו דווקא היו לה בנים. אבל השלישי, הרי אמרנו, שיוציא ולא ייתן כתובה. למה? כי היא לא יכולה להוליד, אז הוא לא צריך לתת לה כתובה. אבל עכשיו, כשהתחתנה עם הרביעי, והיא כן הולידה, מתברר שהיא כן יכולה להוליד, מתברר שהבעל השלישי היה צריך לתת לה כתובה. מה הוא דתית בי לשלישי? אם יכולה לתבוע אותו, שישלם לה כתובה על זה שהוא גירש אותה, כי התברר שהיא לא הכרה, וזה שהיא לא ילדה, זה באשמתו. לא באשמתו אולי, אבל בגללו בכל אופן. אומרת הגמרא, אם היא טוענת שכל מה שהשלישי גירש אותה זה היה בטעות, אמרינן לה, אומרים לה, שתיקותך יפה מדיבורך, עדיף שתשתקי, אל תגידי את הטענה הזאת. למה? דמרצי אמר לה, בעל השלישי יכול לומר לה, ענה, אני עדת הדעך היא לא גרשתיך, אם הייתי יודע שאתה יכולה להוליד, לא הייתי מגרש אותך. נמצא שהגט מבוטל, והבנים שנולדו להם כבר סוף סוף מהבעל הרביעי, יהיו ממזרים. אז עדיף שלא תיתן את הטענה הזאת, שואלת הגמר, מה היא תיתן, לא תיתן, מתקיף לרב פאפה, היא הישתקה, גם אם בשבילה אולי כדאי לשתוק, ענן משתקינן, וכי אנחנו יכולים לשתוק על דבר כזה, אם באמת השלישי גירש אותה בטעות, כי היה סבור שהיא לא יכולה להוליד, ומתברר שהיא כן יכולה להוליד, וזה מכך טעות, אז אולי חוששים באמת שהגט בטל, והבנים האלה ממזרים. נמצא הגט בטל, ובני הממזרים. אלא מה חייבים לומר? כיוון שהוא לא אמר לה, ואנחנו הרי לא אומרים ככה, אז מה הראיה? שכשהוא נתן לה את הגט, הוא לא אמר לה שזה בתנאי שהיא לא יכולה להוליד. זאת אומרת שהוא מלכתחילה, הוא נתן לה את הגט על ספק אם היא הכרה או שהיא לא הכרה. בכל מקרה, גם אם מתברר שהיא הכרה, הוא מגרש אותה. לכן היא מותרת להינשא. אז אם ככה, אולי היא יכולה לטעון, כעת שהתברר שהיא לא הכרה, אולי השלישי גם צריך לתת לה כתובה. אלא אומרת הגמרא, היא לא יכולה לתבוע מהשלישית הכתובה, כי יכולים לטעון שכשהייתה נשואה לו, באמת לא הייתה יכולה להוליד. אבל כשהיא ניסית לרביעי, אמרינן אשתו דבריאתה, עכשיו אולי היא הבריאה, עכשיו היא התחזקה. ולכן, כשהיא הייתה אצל השלישי, היא לא הייתה יכולה להוליד, ולכן הגט שהוא נתן לה באמת היה כי היא לא יכולה להוליד, כי אז באותו זמן היא באמת לא יכלה ללדת, והיא לא הייתה צריכה לקבל כתובה, וכעת אצל הרביעי היא התחזקה. מביאה הגמרא, אם יש ויכוח בין הבעל לאישה, הוא אמר מינה, היא לא יכולה ללדת כי היא הכרה, והיא אמרה מיני, הוא לא יכול להוליד כי הוא הכר. אמר רבי עמי, בדברים שבינו לבינה היא נאמנת. למה? ותאמה מהי? היא קיימלה ביורק החץ. כותב רשי, כל שכבת זרע שאינו יורק החץ אינה מזרעת. אז היא יכולה לדעת את זה, אבל הוא לא קימלי ביורק החץ, הוא לא יכול לדעת את זה. ולכן, הוא לא יכול לומר שהוא בטוח שהיא משקרת, והיא נאמנת. אם היא באמת טוענת שהוא עקר, אמר איהו, אז הוא אומר, מה הבעיה? היא טוענת שאני לא יכול להוליד, אני אתחתן עם אישה אחרת, והיא תראה שיהיה לי ממנה ילדים. אמר איהו, איזיל אינסיב איתתה, ילך אתחתן עם אישה אחרת, ויבדוק נפשי, ונראה שבעזרת השם, כן, אני כן ראוי להוליד. אמר רבי עמי, לא תועיל הטענה הזאת. אף בזו יוציא ויתן כתובה. גם כאן הוא לא יכול להתחתן עם אישה נוספת, אלא יוציא אותה וישלם לה כתובה. שאני אומר, כל הנושא אישה על אשתו, זאת אומרת, הוא נשוי לאישה אחת, הוא רוצה להתחתן עם אישה נוספת, האישה הראשונה יכולה לומר לו, על דעת שתיקח אישה נוספת, לא הייתי מוכנה להינשא לך. ולכן יוציא ויתן כתובה. הוא צריך לגרש אותה ולשלם לה כתובה. אז גם אם הוא רוצה לטעון שהוא רוצה לקחת אישה נוספת בשביל להוכיח שהוא כן יכול להוליד, יכולה לומר בסדר, אבל אני לא מעוניינת להמשיך להיות נשואה ביחד עם צרה אישה נוספת. היא רוצה גט ולקבל כתובה. רבה אמר, לא, היא לא יכולה לטעון את הטענה הזאת, שהיא לא מעוניינת שהוא יישא אישה נוספת, אלא נושא אדם אפילו כמה נשים על אשתו, היא לא יכולה להכריח אותו לגרש אותה. והוא בתנאי דעית לי, מספיק, ממון, למזון, לשניהם, לניני. אם יש לו מספיק אפשרות לתת מזון לכל נשותיו, אז הוא יכול לעשות אישה נוספת, ואז אם הוא יוכל להביא ילדים מהאישה השנייה, יתברר שבאמת הוא כן יכול להביא ילדים, והאישה הראשונה היא זאת שהכרה. ויכוח נוסף, הוא אמר שהיא הייתה מעוברת במהלך העשר שנים, רק אפלת בגו עשר. הייתה אפלה, ואם כן, צריך להמתין עשר שנים מאז שהיא פילה, והוא לא חייב עדיין לגרש אותה. והיא אמרה שהוא כן חייב לגרש אותה, לא אפלית, העשר שנים שהם המתינו, לא הייתה שום אפלה. ואם כן, צריך לגרש אותה ולתת לה כתובה. אמר רבי עמי, אף בזו היא נאמנת. דאם איתה דאפילה, אם זה נכון שהיא התעברה, גם אם היא הפילה, נפשה בהכרתה לא מחזיקה. היא לא הייתה, היא לא הייתה מחזיקה את עצמה כאחת שלא הולידה עשר שנים. היא הייתה מעדיפה לומר שהיא התעברה והפילה, ואם היא אומרת שהיא לא התעברה, אז אפשר להאמין לה. ויכוח נוסף, יש הלכה שאם היא הפילה שלוש פעמים, היא בחזקת מפלת ובעלה צריך לגרש אותה. היא פילה וחזרה והיא פילה וחזרה והיא פילה, הוחזקה לנפלים והיא צריך לגרש אותה. עכשיו, אם הוא אמר, היא הפילה בסך הכל פעמיים, טרי, לכן אני לא חייב לגרש אותה. והיא אמרה, מה פתאום, זה היה שלוש פעמים, תלת. אמר רבי יצחק בן אלעזר, פעם היה סיפור כזה שהגיעה שאלה כזאת בבית המדרש, הוא ואבא במדרשה אמרו, היא מאמנה, היא נאמנת. דימיתא דלא אפלה, אם זה נכון שלא הפילה שלוש פעמים, היא לא הייתה אומרת שהיא הפילה שלוש פעמים. נפשה בנפלה, היא לא מחזיקה, היא לא הייתה משקרת ומחזיקה את עצמה שהיא הפילה שלוש פעמים את הולדות שלה, בשבילה זה דווקא חיסרון. אומרת המשנה, התורה אומרת שיש מצווה, פריה ורביה, להביא ילדים לעולם. האיש הוא זה שמצווה על פריה ורביה, אבל לא האישה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, גם האישה חייבת במצוות פריה ורביה. על שניהם הוא אומר, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו. מנין מילי, לפי תנא קמא, מנין הוא לומד שרק האיש מצווה על פריה ורביה. אמר רבי הילה משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אמר קרא פרו ורבו ומילאו את הארץ. זאת אומרת, יש ברכה לאדם הראשון שיפרה וירבה, ימלא את הארץ, ואז מוסיפה התורה, וכבשוה. לכבוש את הארץ. זאת אומרת, הפריה ורביה, המצווה היא למי שדרכו לכבוש. איש דרכו לכבוש את הארץ במלחמה, חייב פריה ורביה. ונישה חייבת, כי אין דרכה לכבוש. שואלת הגמרא, אדרבה, כתוב וכבשו על לשון רבים, והיו אדם וחווה, זה הכוונה כנראה גם לאישה. ותרתי משמע, זה משמע שתיים, אמר רב נחמן בר יצחק, הולכים פה לפי איך שזה כתוב, ולא איך שקוראים את זה. וכבשה כתיב, כי לא כתוב עם וו אחרי השין. אז אם כן, התורה מתכוונת לשון זכר. שהאיש ולא האישה. רב יוסף אמר, מאחה. מכאן למד התנא הראשון במשנה שהאיש מצווה על פריה ורביה. הפסוק אומר, אני כל שקאי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר, פרי ורבה, לשון יחיד, ולא כאמר פרו ורבו לשון רבים, זאת אומרת שרק האיש מצווה ולא האישה. ואמר רבי הילה, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מכיוון שהיינו אמרה אחת בשמו, הגמרא מביאה אמרה נוספת משמו. כשם שמצווה על האדם לומר דבר הנשמע. אם אדם רואה דבר לא בסדר שאחרים עושים, יש מצווה תוכח, תוכח את עמיתך בתנאי ש... הוא יודע שאלה ישמעו לתוכחה שלו. כך מצווה של, על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. הוא יודע שלא ישמעו את התוכחה שלו, יש מצווה לא לומר. רבי אבא אומר, לא רק שמצווה לא לומר, אלא החובה שאסור לו להוכיח אם הוא יודע שהם לא ישמעו את התוכחה. שנאמר, אל תוכח לץ, פניסנאיקה, הוכח לחכם ויואבקה. ואמר רבי אלעם, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אמרה נוספת, מותר לו לאדם לשנות בדבריו ולשקר בדבר השלום. שנאמר, כשיעקב אבינו נפטר, אחים של יוסף באו אליו, הם פחדו שהוא יתנכל אליהם, ינקום בהם שמכרו אותו במכירת יוסף, ואז הם אמרו לו, דבר שלא היה, אביך ציווה לפני מותו וגומר, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה וגומר, סנה פשע אחיך וחטאתם, שיעקב אבינו ביקש, תסלח לנו, וזה לא נכון. אבל הם שינו בדיבור שלהם כדי שימשיך לשרור שלום בינם לבין יוסף. רבי נתן אומר, לא רק שמותר לשנות מפני השלום, אלא מצווה לשנות מפני השלום. שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, תשמע שמואל, יש לי שליחות מאוד מסוכנת בשבילך. עכשיו שאול המלך הוא מלך ישראל, אבל אני לא רוצה שהוא ימלוך יותר, אני רוצה להמליך את דוד המלך למלך על עם ישראל. אמר שמואל, מה זה? אני אלך להמליך את דוד המלך כששאול מלך? איך אלך? ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני וגומר. מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לענות לו לכאורה? מה אתה פוחד? שמואל, אני שלחתי אותך. הקדוש ברוך הוא שולח אותך. ממי אתה מפחד? אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אתה צודק. איפה ששכיח שיכול להיות נזק, צריך להיזהר. יש לי שלך עצה. תשנה מפני השלום. קח עגלת בקר, תאמר לשאול שבאת לזבוח קורבן להשם. אפילו שאתה בא בשביל למשוח את דוד המלך למלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה את שמואל שישנה בדיבורו בשביל השלום. זאת אומרת שיש בזה מצווה. דבר רבי ישמעאל תנא, גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה מהאמת בו בשביל השלום. ומעיקר הכתיב, הקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם אבינו, תשמע, אתה אמנם מבוגר מאוד, אבל אל תדאג, הולך להיות לך בן. שרה צחקה בקרבה, אמרה, מה? בעלי זקן, איך ילד? ומעיקר הכתיב, אחרי בעלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ולבסוף, כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו והוא טוען לו, למה זה צחקה שרה למור? הוא לא אמר לו ששרה אמרה עליו שהוא זקן, אלא הוא אמר שהיא אמרה ואני זקנתי על עצמה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שינה בשביל השלום. למדנו במשנה את דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא אומר שמצוות פריה ורבייה זה גם על האישה. התמר, ויכוח בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. האם הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה או כמו התנא הראשון? אחד אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה שגם האישה מצווה על פריה ורבייה, ואחד אמר מה פתאום, אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה ורק האיש מצווה על פריה ורבייה. מי אמר שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה ומי אמר שלא? לא כתוב. אומרת הגמרא, בוא נוכיח שזה רבי יוחנן, הוא אמר אין הלכה. תסתיים דרבי יוחנן ואמר אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, אלא כמו דעת התנא הראשון שרק האיש מצווה על פריה ורבייה. דעתיו רבי אבהו, הוא ישב לפני רבי עמי ורבי אסי, וכאמר משמי דרבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. והם אדרינו סובבו את פניהם בכעס, רבי עמי ורבי אסי להפיו. הם ידעו שזה לא נכון, כי רבי יוחנן לא אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה שמצוות פריה ורבייה זה גם על האישה, אבל הם לא רצו לסתור את דבריו. מחמת כבודו. אז הם רצו להראות שהם לא מסכימים איתו, אבל הם לא רצו במפורש לחלוק עליו. ואי קדם ראש אחרים אומרים, רב חייא בר אבא, הוא זה שאמר בשם רבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, ואז אדרינו רבי עמי ורבי אסי להפיו, סובבו את פניהם בכעס כדי להראות שהם לא מסכימים. שואלת הגמרא, אז למה הם לא אמרו מפורש? תגידו, שרבי יוחנן לא אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. אמר רב פאפה, ביש למה למנדה אמר לפי הדעה הראשונה שרבי אבאו הוא זה שאמרה בשם רבי יוחנן, מובן למה הם לא רצו לתקן אותו. מחמת שרבי אבאו היה מקורב למלכות ומשום כבוד בית קיסר לא אמרו לו ולא מידי. זאת אומרת זה היה זלזול לבית הקיסר אם הם היו מתקנים אותו מפורש. לכן הם היו צריכים להראות שהם לא מסכימים, אבל היה אסור להם לומר. אלא למאן דאמר שרבי חייא בר אבי הוא זה שם, בר אבא הוא זה שאמרה בשם רבי יוחנן, שהלכה כרבי יוחנן מברוקה, והם יודעים שזה לא נכון. להם אולי, שאומרו מפורש, לא אמר רבי יוחנן אחי. טוב, מה יביא עלה? מה באמת דעתו של רבי יוחנן? תשמע דאמר רבי אחא בר חנינא אמר בשם רבי אבהו, שאמר בשם רבי אסי. סיפור היה, עובדא אבא קמיה דרבי יוחנן, היה מעשה לפני רבי יוחנן, בבית כנסת של קיסריה, בקנישתא דקיסרי. איזו אישה באה ואמרה שהיא רוצה לקבל גט, כי אין להם כבר 10 שנים בנים. אמר לה רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, יוציא וייתן כתובה. היא צודקת. ואיסא גדלך לו מפקדה, אם יעלה בדעתך שבכלל לא מצווה על פריה וריביה, כתובה בה מה יביד אתי? למה שבעלה היא חייב לגרש אותה? ולמה הוא צריך לתת לה כתובה? הרי היא לא מצווה על פריה וריביה. למה הוא ציווה שהיא באמת אמורה לקבל כתובה והיא צריכה להתגרש? זאת אומרת שהיא צודקת בטענה שלה, שהיא רוצה להתחתן עם בעל אחר כדי לקיים את פריה וריביה, כי היא מצווה על זה. דוחה הגמרא, לא. דילמה בבעל מחמת טענה, יכול להיות שהיא טענה אחרת, אמנם אני פטורה מפריה וריביה אולי, יכול להיות שרבי יוחנן סובר כמו הטענה הראשון, שאישה פטורה מפריה וריביה, אבל עדיין היא רוצה בן, עדיין היא רוצה בת. מה הטענה? כי ההיא דעתה אלה קמי דרבי עמי, איזה אחת באה לפני רבי עמי, אמרה שהיא רוצה גט, כי כבר 10 שנים אין להם ילדים, והיא רוצה להתחתן עם בעל אחר בשביל להביא ילדים. אמרה לי, זאת אומרת האישה טענה לבעלה שהיא רוצה גט והיא רוצה כתובה, אב לי כתובה. אמר לרבי עמי, זיל, את רוצה להתגרש, תתגרשי, אבל לא מגיע לך כתובה, כי את בכל אופן לא מצווה על פריה וריביה, אז למה כל כך את עומדת על זה לקבל גט? מה אכפת לך שלא יהיה לך ילדים? לא מפקדת, את לא מצווה על פריה וריביה. אמרה לי, אז היא טענה לרבי עמי, מסיבו דילה, כשהיא תהיה זקנה, מה היא תהווה על הדעה אחית? מה היא עליה לאישה הזאת? מי יטפל בה? מי יעזור לה, אם לא יהיה לה בנים? היא רוצה בנים, בשביל שיהיה מי שידאג לה בימי זקנותה. שיהיה מי שאומר עליה קדיש, מי שידאג לה. אמר, אז רבי עמי אמר על זה, בוודאי צודקת, כי הטענה כזאת שהיא רוצה להתחתן עם מישהו אחר כדי להביא בנים, ודאי כפינן, כופים את הבא לגרש אותה, לשלם לה את הכתובה. היא דעתה לי גם אין רב נחמן, פעם הגיעה איזו אישה לפני רב נחמן, היא אמרה שהיא רוצה להתגרש ושבעלה ייתן לה כתובה כי היא רוצה להתחתן עם בעל שכן יכול להביא ילדים, הבעל הראשון לא יכול לא להביא ילדים. אמר לה, אז רב נחמן טען, לא מפקדת, לא מצווה על פריה וריביה, לא מגיע לך כתובה. אם את רוצה להתגרש בטענה לא צודקת, לא מגיע לך כתובה. אמרה לה, יש לי טענה צודקת מאוד. לא בעיה, אחית את החוטרה לידע, וכי האישה לא זקוקה מקל ליד, זאת אומרת איזה בן להסמך עליו בימי הזקנה, הוא מרה לקבורה ואיזה מישהו שיטפל במעדר לקבורה, שניבדל לחיים טובים. אמר רב נחמן, כי הטענה כזאת ודאי כיפינן, באמת קופים את הבעל אם הוא רוצה, שאם היא רוצה להתגרש ממנו, כי 10 שנים לא היה לילדים, היא רוצה לילדים לא בשביל פריה וריביה, גם פטורה ממצוות פריה וריביה, לשאלה ילדים שיטפלו בה במי זקנותה, טענה כזאת היא טענה נכונה והיא מקבלת באמת כתובה. מספרת הגמרא, יהודה וחזקיה, שני בניו של רבי חייא תאומים היו. עכשיו, היה פה צער לידה מאוד גדול, למה? כי אחד כבר נגמרה צורתו לסוף 9 חודשים, ואחד נגמרה צורתו לתחילת 7 חודשים, תחילת החודש השביעי. הוא השתהה במאי אמו 3 חודשים עד שהוא נולד, עד שאחיו נולד. יהודית, האמא, אשתו של דביטו דרבי חייא, אבל צער לידה מאוד הצטערה בלידתה. ייתכן שזה היה הסיבה באמת, שהיה בן שכבר היה יכול לצאת לאוויר העולם, הוא המתין 3 חודשים והיה סיסו בשמחו. היה מאוד קשה. מה עשתה? שנה, היא לא רצה יותר להביא ילדים אחרי הלידה הזאת. שנה אמנה, היא התלבשה בגדים אחרים, וילבה לפני בעלה, הוא הרב הגדול. היא רוצה לשאול אותו שאלה בהלכה. היא לא רצתה שהוא ידע שזה אשתו. עתיה לקמי דרבי חייא, באה לפני בעלה רבי חייא, המרה, היא שאלה אותו, תגיד כבוד הרב, איתת מפקדה פריה וריביה, האם אישה מצווה על פריה וריביה? אמר לה לא. הלכה, אז לה, אשתיה סמה דאקרתה, שאת הייתה סם שגורם לעקרות. לסוף הגלה המילתה, בסוף התברר לרבי חייא שניתה הכרה. אמר לה, חבל! היקו, מי ייתן, וילדת לי חד הקרייס האחריטה, שהיית הולדת לי עוד שני בנים בקרס אחד, כמו שהיה שתי זוגות תאומים. דאמר מר יהודה וחזקי השני הבנים של רבי חייה, אחי היו תאומים. וכן שתי הבנות של רבי חייה, אחת קראו לה פזי, והשנייה קראו לה תאבי, אח ותא, היו תאומות. שואלת הגמרא ולא מפקדי, וכי נשים לא מצוות על פריה ורבייה, ואמר רב אחא ברב קטינה, אמר בשם רבי יצחק, מעשה באישה אחת, שהייתה שפחה כנענית, אבל היא הייתה שפחה כנענית לשני יהודים בשותפות, ואחד מהם שחרר אותה. אז היא ניתה שחציה שפחה וחציה בת חורין. זאת אומרת, חציה הייתה שפחה לאדון שעוד לא שחרר אותה, ומהאדון ששחרר אותה היא כבר הפכה להיות בת חורין. היא לא יכולה להתחתן. לעבד היא אסורה כי היא חציה בת חורין, והיא אסורה על עבד. לישראל כאשר היא אסורה כי היא חציה שפחה. וכפו חכמים את האדון, את רבה ועשה בת חורין. למה? מה אכפת לך שהיא לא מתחתנת? כנראה הקים את סובה על פריה ורבייה, דוחה הגמרא לא. אמר רב נחמן בר יצחק, כאן היה סיפור אחר. מנהג הפקר נהגו בה. כותב רשי, לפי שלא הייתה יכולה להינשא, הייתה מפקרת את עצמה וחוטאים בה, לפי כך כפו את רבה לשחררה. הדרן הלך פרק הבא על יבימתו, ועד כאן דף סמך ה'.